איפה הרמקול אביחייל?
נעביר נשאר.
לא, לא, לא.
אתה גומר, נעביר.
רמקול אביחייל.
לא, לא, לא.
רמקול לא עונה. ברוכים הבאים לכולם. יש פה חיילים מאוד ותיקים שעברו קרבות במלחמת יום הכיפורים ושרדו. אחד מהם שמאוד התפרסם, מאוד מאוד התפרסם, הוא יושב לפניכם וקוראים לו אביחייל פלד. ואנחנו הכנו סדרת שאלות לאביחייל פלד, שהנושא המרכזי הוא, אתם זוכרים, זה אמונה בשעת משבר. משבר אישי, משבר כללי של עם ישראל, של הבודד, של החייל וכולי. אביחייל פלד. אני מכין קצת את הציבור. בערב זיכרון זה לחללי צה"ל בכלל, ולתלמידינו בפרט, משה כהן, מלאכם שיצר, יואב מזרח השם, ינקום דמם. וכאן נזכיר גם את אבנר מיכאלי, השם ינקום דמו, ששרד את התופת של המלחמה ונהרג אחר כך, לצערנו, בתאונת אימונים. אנחנו רוצים גם לחזור על הסיפור המיוחד שלך. הלחימה, הפציעה, השבי, השיקום והחיים שלך היום. ולפני שאפנה אליך בשאלות, אני רוצה לתת קצת רקע לאותם זמנים. אתם הנאספים כאן, הוותיקים זוכרים אולי, אבל הצעירים שביניכם כדאי שתשמעו. אנחנו חוזרים ליום כיפור תשע"ד לפני 40 שנה. בית המדרש לישיבה הגבוהה, שהיה אז בחדר אוכל תחתון, השעה שעת מנחה של יום כיפור. האולם מלא עד אפס מקום. מזעיקים אותי שהטלפון לא מפסיק לצלצל בבית, שיבוא מיד. רצתי הביתה, אני מרים את הטלפון. צעקות נוראות בטלפון, מלחמה, הרוגים, פצועים. ואז דיבר איתי הקצין המרחבי, שהיה אחראי על הגיוס, ונתן לי הוראה לגייס מיד את כל הבחורים חיילי ההסדר. פרצה המלחמה. לסיני והגולן פרצו כוחות אויב, והסכנה גדולה. רצתי לבית המדרש ונתקלתי במשגיח, הרב שמעון וייזר שליטה, וסיפרתי לו. הוא החביר מאוד וצעק לי, תכריז מיד על העניין. ניגשתי לבימה ודפקתי בחוזק על הבימה, והציבור היה בבהלה. הודעתי על המלחמה שפרצה. תפילת הנעילה של אותו יום זכורה להרבה בוגרים כתפילה קורעת לב. עם צאת החג כבר חיכו אוטובוסים לקחת את כולם ליחידות השונות. אתה זוכר שיהיה? הרבנים עמדו ליד האוטובוסים ונפרדו מהתלמידים בהתרגשות גדולה ובעין דומעת. בכל המועד סוכות שמענו שנפלת בשבי במוצב המזח. חזרה אליך אביחייל פלד. אתה ידוע כאדם צנוע וענב. אתה לא מודה בזה, אבל זה ככה. אבל אנחנו כאן בערב זיכרון, ובערב יום כיפור, 40 שנה אחרי. אנחנו חושבים שפגישה איתך זה מעשה חשוב וחינוכי לכולנו לעשיית חשבון נפש. ספר לנו אביחייל, איך אתה, בחור בן 18 וחצי, שעברת אמון בסיסי בלבד ונשלחת כחזן לימים נוראים, איך אתה מצליח לשרוד במלחמה כל כך קשה כשאתה בקו הראשון ממש?
צמוד, צמוד לדבר.
ערב טוב. אני נשאלתי לפני שבועיים, יש כאן הרבה בחורים מארצות הברית, לפני שבועיים הייתי בארצות הברית, ושאלתי שם שאלה לגבי אירוע שהיה בארצות הברית, שאישה עצרה רוצח פוטנציאלי מלהתפרד שוב לאיזה בית, כנס, לאיזה בית ספר ולהרוג כמה עשרות תלמידים. וראיינו אותי בעניין לשמוע מה זה גבורה ומה דעתי על מעשיה. ואמרתי, איזו הגיבור הכובש את יצרו. אין גיבור מלחמה, יש גיבור שכובש את יצרו. כל אדם הוא בעצם נמצא כל הזמן, כל יום, במצב הזה של לכבוש את היצר. פחד, למשל, זה יצר. אז אם הוא מאומן לזה, והוא מאומן לזה דרך החינוך שלו, דרך בית המדרש, דרך בית ההורים, דרך שגרת חייו, אז הוא יכול לכבוש את היצר. כשהמלחמה התחילה, אנחנו היינו בהפתעה מוחלטת, והיינו בהפסקה בין התפילות, וכשהתחילה הרשע החזקה הזו על המוצב, היינו בבונקר ופחדנו, מאוד מאוד פחדנו, מכיוון שאדם פוחד על חייו. ואחד מהחיילים, שהוא היה קצת יותר מבוגר, מ-20-21, התחיל לבכות, וראיתי, לא נעים שמישהו בוכה לידך, ניגשתי אליו, וראיתי שכשאני מדבר איתו, בעצם אני מרגיע את עצמי. אני הולך לעשות איתו חסד, אבל אני נרגע. הבנתי שפחד אפשר לשלוט עליו, עם שכל. וניסיתי לצאת החוצה, לתוך התופת הזו שהייתה בחוץ, אבל שם מאוד מאוד פחדתי ולא הצלחתי. רק כשהגיעה הפקודה ולצאת החוצה, אז אני נשמע לפקודה ויצאנו החוצה. החוץ היה צהרי יום, היה חשוך. היה חשוך בגלל האבק מכל כך הרבה פגזים שנפלו על חצר המוצב ועל תעלות הקשר. היה חשוך ומריח מאבק שריפה. והלכנו בין הטיפות, הלכנו כל הזמן בין הרסיסים שהיו, המוצב היה מטובח, הוא היה מטובח מאוד כל הזמן.
תודה. אביחי, שמענו שביום השלישי ללחימה מינו אותך למפקד עמדה, למרות חוסר הניסיון שלך. ובלחימה אתה מוצא את עצמך פצוע ומרוסק. מה עובר עליך באותו זמן עד שחילצו אותך?
סוג הלחימה שהייתה זה בעצם להיות כל אחד בעמדה שלו, מה שהמצרים היו במאות רבות. אנחנו היינו בסך הכל כ-20 נחלאים, חברו איתנו אנשי השריון. זו הייתה מלחמה שכל אחד עמד במקום שלו. למדנו להיות ערניים, לא ניתן היה לעשות איזושהי מנוחה. בשלב הזה יש כבר 5 הרוגים, ביניהם 3 מאנשי השריון. טנק אחד קשיר יצא החוצה לכיוון מזרח דרום וקיבל ל-RPG ונדלק. ואנחנו, זו הייתה המלחמה, לעמוד, אין אפשרות לישון, אין אפשרות למנוחה קצרה ככל שתהיה. ואומרים לי, מכיוון שאני לא ישנתי כבר כמה יממות, אי אפשר פיזית להחזיק את העיניים פקוחות. העיניים, אתה חייב, האפיים צונחות, נסגרות, ואדרנלין מחזיק אותך חזק מאוד. אני גם לומד, מכיוון שהייתי טירון, אני גם לומד לזרוק לימונים, אני יודע להפעיל כבר את המאג, נהנה מאוד מהעניין הזה. ואז כשהחבר'ה יודעים שאני כבר יודע להילחם, אני רציתי לי מה שנקרא לנצנץ, רציתי להיות ליד העמדה של השאר, של השם ג', שם היה טנק פגוע שהוא בעצם גם הגן, ואני רציתי איכשהו להעביר שם את הלילה. אבל אמרו לי שאני צריך לפתוח את העמדה מול מזר דרום שהיא טופוגרפית בקו אחד עם המצרים. הם כבר התבססו בבונקר השריון, שהוא בערך, יהושע יודע, הוא היה שם, הוא בערך 60-70 מטר מהשער לכיוון דרום. ואני לוקח מטנק פגוע את 03 עם שרשרת הבד. לא הבנתי עד כמה יש אמל"ח בפנים, המון רימונים לקחתי ממנו, ושיקמתי את העמדה והייתי שם בעמדה הזו, שהיא בעצם עומדת טופוגרפית באותו קו עם המצרים, הם 60 מטר ממני, לילה מאוד חשוך, ואני ביקשתי שישלחו לי מספר 2. שלחו לי את החובש, לא, את הגנרטוריסט, מפעיל הגנרטור. אבל הוא אמר שכואבות לו השיניים, ואז שלחו לי את החובש. תבינו שכבר היו 22 פצועים, גם מהשריון וגם מהנחל, וחלקם של הפצועים חזרו להילחם כמובן. אי אפשר היה להחזיק מול מאות מאות מצרים שכל הזמן ניסו להיכנס למוצב. ושיקמתי את העמדה, שלחו לי את החובש כדי שיהיה מספר 2 שלי, אמרתי לו שאני נכנס לשפניה, כמו שאני לא מחזיק מעמד בכלל, ואם הוא רואה איזה תזוזה, שיעיר אותי. לא יודע כמה זמן זה לקח, הם ירו RPG ראשון, נפגעתי בעיניים כנראה, ואז אני אומר לו, תפעיל את הקשר ותגיד שעולים עלינו. הוא אומר לי, אני לא יודע להפעיל מכשיר קשר. טוב, אז אמרתי, תרוץ ותודיע. ואז נשארתי שם, התחלתי לראות, כנראה שהיה מעצור בסרט הבן, ואז הם הראו RPG שני, וכאן אינסטינקטיבית ראיתי את האור, כנראה גם אחר כך מסתבר שזה אור ממש, וה-RPG פגע בתיבת פעולה. באותה שנייה הרגשתי נפלא, שבעצם בשבילי המלחמה נגמרה, וברוך השם כל המתח הכל התפוגג באחת. אבל זה לקח על פי שנייה. הבנתי שהם עולים עלינו, ואמרתי שאני פה לבד, ומה יכול בחור ישיבה, אני אומר, שעשה לעצמו סימן שאם הוא יצום, למרות ההלכה של שלמדתי במחנה ישראל, שאפשר כמובן לשבור את הצום, אבל עשיתי לעצמי כמה סימנים ובחרתי לומר שמע ישראל, אבל מיד באמצע הפסוק עזבתי אותו, מכיוון ששמע ישראל יהודי גומר את תפקידו בעולם. ואז מצאתי את הפסוק הנוסף של סיום תפילת נעילה, ואמרתי, השם הוא האלוקים. רבותיי, השם הוא האלוקים, אין משהו יותר חזק מזה. כשאמרתי את זה, הרגשתי שכוח עליון תופס אותי בציצת הראש, ומרים אותי גם כשאני מרוסק, מסתבר עם תרמיל של 7.62 בצוואר, עיניים רסיסים, ידיים מרוסקות, כולי ודאי מאבד הרבה דם, אבל אני מחלץ את עצמי בעזרת השם יתברך ובעזרת הפסוק הזה שאמרתי אותו מספר פעמים עד לחצר המוצב. ושם, למרות ההפגזה הכבדה, שמע אותי שריונר וחילץ אותי לתאגד. ובתאגד בעצם איבדתי את נשימתי. אני כמובן לא אכנס לפרטים, אבל חייב אדם לברך על כל נשימה ונשימה, זה לא סתם אמירה, ובשבילי כמובן. אבל הרופא, מה שהוא עשה, למרות שהוא היה סטאג'ר, הוא באפלולית של התאגד, אי אפשר היה כבר להפעיל את המפוח הידני, החשמל כמובן נגמר, הגנרציה לא עבד, והוא היה מלא כולו בפצועים. אז הוא פינה מיד פצוע מאיזה אלונקה והשכיב אותי, ראה שאני מתקשה בנשימה, הוא אמר לפצוע הזה, לפני זה הוא אמר לחובש שיחזיק לו פנס, אבל החובש התמוטט, והוא אמר לפצוע, תחזיק את הפנס. ולאור הפנס הוא לקח את העשבים, חתך לי את הקנה ונעץ לי צינורית כדי לעקוף את איברי הנשימה. ובכך בעצם ניצלו חיי בתושייה מאוד מהירה והמאוד מיומנת שהוא עשה באותה החלטה מהירה שלו.
אחרי 8 ימי לחימה אכזרים מאוד, כשאתה פצוע מאוד קשה, החלטתם להיכנע. ספר לנו אביחיל על דרך קבלת ההחלטה הנוראה היא ועל התחושות מסביב.
נלחמנו 8 ימים. אני כמובן הייתי בתאגת, אבל הייתי בהכרה מלאה אחרי שהתעוררתי מחוסר הנשימה. כשמצב הפצועים היה מאוד קשה, אפשר לומר שאני הייתי הפצוע הכי קשה. אני הייתי הפצוע האחרון, הפצוע 23. עליי הרופא גמר שקית אחת של אינפוזיה נשארה לו ואגד אחד של תחבושות, כבר לא היה לו מה להחליף, כמובן שלא היה מורפיום ודברים כאלה, ולאכול לא ניתן היה בגלל הפציעה בצוואר. אז התקיימתי ממי אפונה מהמים של שהחבר'ה השאירו בקופסאות השימורים, והרופא אמר, הרופא היה מבוגר בן 26, הוא אמר שאם אנחנו נשארים ואין תגבורת, החבר'ה מתחילים למות, אין טיפול, אין שום דבר לו. כך שלחצנו על העורף, על המפקדה הראשית, כדי שיתנו לנו תשובה מה לעשות. לאחר כל דין הדברים, קיבלנו את היתר להיכנע. הלל אונסדורפר, זכרונו לברכה, פנה אליי, הייתי הסמכות התורנית, באתי מהישיבה ו... והייתי חזן. הוא אומר לי, מה לעשות עם ספר התורה? שאלה שהפתיעה אותי, אמרתי לו, תראה, אנחנו הולכים לשבי. כל אחד היה בתוך המחשבות שלו, מה קורה בכלל בשבי, כמה זמן, כמה שנים. ואז אמרתי לו, תראה, לא יודע אם יתנו לנו לקחת, אבל מה אנחנו עושים עם הגביעות של החברים שלנו? אז הוא אומר, הוחלט להשאיר אותם בשקל. זה התנאי. אני אומר, תשים שם את ספר התורה. אבל הוא החליט לקחת. ובאותו רגע, כמובן ההחלטה שלו הייתה מאוד נכונה, מה שכל התמונות, התמונה הזו התפרסמה בכל העולם. אני מאמין, ואני מאמין לא רק היום, שספר התורה נושא את נושאיו. אני מאמין שספר התורה שיצא בראש המחנה החזיק אותנו כולנו, גם מהבחינה הרוחנית, גם מהבחינה הפיזית. כל ה-37 חזרנו כולנו, כולנו ברוך השם שוקמנו וראינו ניסי ניסים על כל שנייה שהיינו במלחמה ואחריה.
הגעת לשבי המצרי יחד עם חבריך תלמיד הישיבה דוד ברויר. ספר לנו קצת על ימי השבי הקשים, מה עבר עליכם שם?
נגעתי בנס, אז אני רק אתאר נס אחד קטן, שלמרות שאני פצוע מאוד ולא שום טיפול, אני מחכה בסואץ להעברה לבית חולים, ואז זורקים אותי עם עוד 2-3 חבר'ה על נספה של ג'יפ, נסיעה של 3-4 שעות. אני בוודאי יושב על רגליים מרוסקות של מישהו, אבל מישהו ישב גם עליי, ואיכשהו אני שורד את הדרך הזו עד לקהיר. כשאני שומע את שרשרות הברזל, אני צועק באנגלית הרצוצה של בחור ישיבה קטנה, ישיבת שלמים. אני צועק, No jail, I need hospital. אבל לא עזר, נכנסתי לכלא. שם אני פוגש את דוד ברויר. ושם הסוער מכניס אותו, הוא היה פצוע ברגל, והזוק בידיים והרגליים, והסוער נותן לו בעיטות ברגל הפצועה שלו. דוד צורח מכאבים, כל מה שאני יכול לעשות זה לצרוח איתו ולאבד את ההכרה. זה סוג הדברים בנגיעה אחת, אבל כמובן שגם לא אכלנו וגם לא שתינו, והגענו לשיאים חדשים של התמודדות פיזית, אבל מסתבר שאין כזה דבר הר גבוה. תמיד כשאתה עולה אליו אתה ניצחת ויש עוד אב, וככה זה החיים, אין דבר שהוא בלתי מוגבל. אתה מתגבר על הכל בעזרת השם.
אביחיל, חזרת מהשבי. כל אדם במדינת ישראל שראה אותך אז בטלוויזיה יורד מהמטוס על רגליך למרות פסיעותיך התרגש מאוד. ספר לנו על התהליך הראשוני של השיקום שלך.
אני אגע בנקודה נוספת שתתחבר עם השאלה שלך. אני ביקשתי שיקטעו לי את יד ימין במצרים, ואכן הם הסכימו אחרי שלושה שבועות לקטוע לי את יד ימין. וזה מוזר לשמוע את זה, אבל בהיעדר טיפול רפואי היה לי נמק, הבנתי מה זה נמק בחסדי השם, וכל מי שהגיע לחצתי עליו שייתן לי טיפול, אחרת אני יודע שאני אמות. ושכנעתי אותם בסופו של תהליך שהרופא שהיה איתנו הוא יאשר להם שאכן הקטיעה נחוצה. לכן כשחזרתי הייתי כבר בשל, ידעתי בדיוק שהרווחתי את החיים, ועל כל צד ושעל ידעתי שבעצם אני נמצא במתנה, במתנה ראויה, ולכן גם כל השיקום היה הרבה יותר קל. כשההורים הגיעו והם היו בחרדה גדולה, בעצם שחררתי אותם מיד מהחדר, אמרתי להם תקחו כדור הרגעה, כשאני כבר הייתי רגוע לגמרי. אז זה בדיוק השיקום. מכיוון שכשאתה עושה את הבחירות שלך ואתה מחליט את ההחלטות, אבל בראש ובראשונה שאתה יודע שאתה מקבל מתנה להיות מחובר עם ריבונו של עולם, וקיבלנו שם מתנה כזו גדולה לחוות חוויות של חיבור בפציעה עצמה כמו שתיארתי, אבל אחר כך גם כן בכל דבר שהוא. לעולם בן אדם בחיים רגילים לא יכול לחוות את החוויות האלה, ולכן כשאתה מקבל את המתנה הזו ואתה לוקח אותה נכון, שום דבר לא קשה. כל דבר אתה יודע של אותך השם כי ענף תבין, אתה יודע שכל פעל השם למענו, למענו. אתה יודע הכל, אתה יודע הכל, אתה מחובר בעצם ריבונו של עולם. אני אתן דוגמה, עוד דוגמה קטנה, וזו הצעה שאני נותן לאנשים שרוצים לשמוע אותה. אני נותר ידיים על שתי ידיים. האנשים פה יגידו שיש פה איזה דבר משונה, אבל ברור שאני צריך ליטול ידיים על שתי ידיים, גם על היד הווירטואלית. וההסבר הוא, מכיוון שבעצם הנשמה שלי לא נפגעה בכלל, אלא לדעתי היא הוסיפה קומה. נטילת הידיים היא נטילת ידיים פיזית, אבל היא ברכה, היא נטילת ידיים רוחנית. כשאני נוטל את הידיים גם על היד הרוחנית שלי, אני בעצם מבין שאין לי שום חיסרון. אני בעצם מבין שהחיסרון היחידי הוא אצל מחשבתו של האדם. לאדם אין חיסרון, הנשמה שלו היא שלמה. כנגד תרייג, כנגד רמח איברים של אדם, יש רמח איברים רוחניים של הנשמה שהיא מחיה כל איבר ואיבר גופני שלו, כך שהכל קיים. לכן בעצם אני אגלה לכם סוד, לפני שבועיים הייתי בארצות הברית לעשות פרוטזה מיוחדת, לא בשביל לערבב את כוס התה, בשביל לרכב יותר טוב באופני הרים. זה התרביב שלי, ואני רוכב ברוך השם חברים בריאים, והיום אחרי שיעשו לי את הפרוטזה אני משאיר להם קצת אבק. אז בואו נגיד שבעצם קיבלתי מתנה ואני משתמש במתנה הזו, ואני משתף אתכם בחלק קטן אמנם מפאת הזמן באותן מתנות, וזו התשובה לעניין השיקום, גם ללמוד וגם להקים משפחה ברוך השם, וזו מתנה שאני מקבל מהקדוש ברוך הוא כל רגע.
בעצם פה היינו צריכים להפסיק את הרעיון, אבל יש עוד שתי שאלות שכדאי שהציבור ישמע למרות שהזמן קצר מאוד. אתה עובר טיפולים קשים וניתוחים רבים להציל את מאור עיניך, את קנה הנשימה שלך, את ידיך המרוסקות, שבסוף אפילו ביקשת מהשובים שלך לקטוע לך את היד כי נכנסת לסכנת חיים. הטיפולים הרבים נעשים בארץ ועוד יותר בחוץ לארץ. עמיחי, ספר לנו על החוויות שלך, מחשבותיך בבתי חולים, ובעיקר על הצורה שקיבלה אותך יהדות ארצות הברית. אני זכיתי להיות איתך באותה תקופה.
נכון, אתה מחזיר אותי לזה שאתה, שעשו לי את הניתוחים ביד שמאל, היית צריך לעזור לי להתקלח. אז אלה חלק מהחוויות. יהדות ארצות הברית, אני חושב שגם חידשתי את ההיכרות איתם לפני שבועיים כשהייתי בלונג איילנד, בוודמיר ובלורנס. אני לא מבטא את זה נכון, אבל ודאי אתם יודעים את השמות היותר מדויקים מבחינת האקסנט. וראיתי קהילות, קודם כל הסתכלתי כאנתרופולוג לפעם האחרונה, ראיתי כל כך הרבה אנשים מוצלחים ביאנג ישראל בשתי בתי כנסת שהייתי, ושאלתי את עצמי, הרי פה הם יכולים להיות בשפיט של החברה הישראלית. אז זו שאלה ששאלתי את עצמי, ואני מניח שגם אתם שואלים את עצמכם, ובוודאי חלקכם ימשיכו לשאול את ההורים. אבל ראיתי אנשים עם כל כך הרבה נתינה לרעיון של ארץ ישראל, של צבא הגנה לישראל, של עם ישראל, למרות האילוץ הזה שלהם לחיות בארצות הברית. והחיבור הנפלא הזה שלי, שלנו, עם היהדות, היא נתנה לי הפעם, ביתר שאת, יותר מהפעם הקודמת של לפני 40 שנה, של ההתבוננות על החיבור עם עם ישראל ועל אחדות עם ישראל. החוויה הזו של אז ושל לפני שבועיים בעצם ביטאה יותר מכל בשבילי את עם ישראל אחד, ועם ישראל כולנו הם בני אב אחד.
בשאלה האחרונה, אנחנו כאן בישיבה עוסקים בחינוך הרבה מאוד שנים. ישיבת שערים מתמיד הייתה משפחה גדולה אחת. מה אתה, אביחיל, כבוגר הישיבה שלנו, לקחת איתך לחיים מכל מה שעובר עליך, עובר עליך? חלק מזה סיפרת לנו. עיקר ספר לנו איך אתה מרגיש היום ביום כיפור כל שנה.
הדברים ששמעתי פה בשיעורים הם חלק מהדברים שהוטמעו בי על ידי רבי זכרונו לברכה, על ידי החינוך, נקרא לזה החינוך של פאי של אז. החינוך של השילוב. ואני חושב שהתובנות האלה של לא להתבדל, של להיות חלק מעם ישראל, של לבנות את עם ישראל בתוך עם ישראל, זה הדבר הכי גדול ונכון. אבל זה פן אחד. הפן השני הוא להתחבר עם ריבונו של עולם ברמה כזו שאתה תהיה חלק ממנו בכל דבר ועניין. גם כשאתה בעבודה תהיה חלק מריבונו של עולם. קיום המצוות כולו, לדעתי, לעניות דעתי, הוא נועד לשרת את אותה מטרה, ולכוון אותך למצוא את הבלנס הפנימי שלך כדי להיות כל הזמן עם ריבונו של עולם בכל דרכיך דייר. זה דבר שקיבלתי מהבית, אני מאמין שקיבלתי מהישיבה, אני מאמין שקיבלתי מהחיים, וזה תודה גדולה שאני אומר לריבונו של עולם שזכיתי להבין את זה.
אני רוצה לסיים, רק להזכיר לכם שכבוד הרב הראשי אמור לשאת דברים אחרינו, אז אנא, בשום כבודו, אל תתפזרו. אני רוצה להוסיף עוד שני מילים לסיום. אני אישית בקשר עם אביחיל הרבה מאוד שנים. אני עוקב אחריו, ואנחנו מדברים אחד עם השני. אני תמיד מתפעל מחדש על בעצם על האמונה התמימה, איך הוא היה מסוגל לשרוד את כל מה שהוא עבר. אני ראיתי אותו בבית חולים שהוא שכב שם בארצות הברית, אני סיפרתי לו סיפור שהוא לא ידע היום. היום התפתנו קצת. הוא שכב איזשהו חדר, כולו מחור ותחבושות, וזה היה נורא לראות אותו. הוא היה כל כך רזה, בקושי ראו אותו. הוא היה אדום איזושהי נרקוזה אחרי ניתוח, וחיכיתי לו בחדר, הכניסו אותו, ואם הוא לא היה צלב, זה הבית חולים, איך אתה קורא להם?
פרסביטרנס.
איך כן זוג נזו, איך כן זוג דעה בשביל שיש. אני לא מסוגל להגיד את מה שאתה אומר. נוצרים, ושם היה צלב מול העיניים שלו. פתח אביחי לתמים הזה, הטירון הזה, את העיניים, ואיבד את פרצופו, צלב, צלב, צלב. לא הייתה ברירה, קראתי לאיזה אחות, שהיא לא הבינה מה אני רוצה, הרי הייתה כנראה נזירה גם. והסברתי לה שהוא פצוע מאוד, והוא יהודי, וזה מאוד מפריע לו. אז מיד היא רצה להביא איזשהו שרת להוריד את הצלב. הוא עוד היה באמצע נרקוזה, הוא נרדם כל כך טוב, שגרם לו 6 שעות לחכות לו שהתעורר. אביחיל, אנחנו מקווים שתאריך ימים יותר מאיתנו, אתה מגיע לך. לילה טוב.